רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמי, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה. קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה עושים את זה.
Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמיים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו ל-outland365.co.il.
שניכם ממש גרועים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני
ואת...
עושים פרסומות.
אתם לא
מתגידו
לי.
איך
עושים
פרסומות? שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. שנייה לפני שנתחיל בפרק, אני נרגש וגם שמח לספר לכם על יום סיור מיוחד. מפגש מאזינים ראשון של עושים תנ"ך, בעיר דוד ירושלים, ב-5 באפריל 2019. נכון, זה עוד קצת רחוק, אבל אנחנו כבר נערכים מראש בכוחות מתוגברים. אז מה יהיה לנו שם? סיור בעקבות חידושים בחפירות בירושלים בין עיר דוד, חניון גבעתי והאופל, בהדרכת מיטב החוקרים והחופרים באתר. האם אכן נמצא בולה של ישעיהו הנביא? למי השייך הגיל הזהב ההלניסטי שנמצא בעיר דוד? ומה הם תכשיטי הזהב המסתוריים שנתגלו לאחרונה בחפירות חניון גבעתי? הצלחתי לסקרן אתכם? מעולה. ייכנסו לאתר הבית של עושים היסטוריה, הקליקו על הבאנר המיוחד שהכנו וירשמו. מספר המקומות מוגבל. אני וצוות עושים תנ"ך נהיה שם. ואתם?
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום וברוכות הבאות לעושים תנ"ך. מה שלומך, דוקטור אהובה אשמן מאוניברסיטת תל אביב?
שלומי מעולה.
אני שמח לארח אותך פה.
גם אני שמחה להיות כאן.
תודה רבה. אבל לא סתם את פה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביומיים או שלושה אחרי מחאת הנשים. ותראי איך הדברים לפעמים מתחברים. לא תכננו את העניין הזה. אבל שלושת הפרקים הבאים נעסוק בהם בנושאים שמאוד מאוד נעסוק. קשורים לעניין, מאוד קשורים לנשיות, לנשים, לזוגיות.
למבנה המגדר.
למבנה המגדר. התנ"ך הוא לא טלנובלה, הוא לא איזה רומן למשרתות. התנ"ך הרי הוא ספר תיאולוגי שבא בגדול להגדיר את היחסים בין העם לבין האל, בין האל לבין העם שלו. החוקים, הדברים שצריך לעשות, שאסור לעשות, הוא גם לא כל כך ספר היסטוריה במובן הזה, במובן המזוקק של המילה. אז עולה השאלה, האם יש בתנ"ך אהבה? זוגיות, האם יש שם בכלל התייחסות לדברים כאלה?
כן, יש התייחסות לדברים כאלה. קודם כל, הפועל אהב מופיע במקרא ביחסים, בהקשר, גם בהקשר כזה, כמובן בעיקר בהקשר של לאהוב את אלוהיך, אבל גם בהקשר של יחסים בין המינים הוא מופיע, אמנם לא הרבה. מיכל מסופר עליה שהיא אוהבת דוד, על שמשון נאמר שהוא אוהב את דלילה, יעקב אוהב את רחל.
זאת אומרת, הרגעת אותי ואת המאזינים והמאזינות.
כן, יש אהבה. יש אהבה. וכמובן שיר השירים, שכולו אהבה.
פיוט ואהבה.
פיוט ואהבה.
אז בפרק הראשון הזה, מתוך שלושה פרקים, אנחנו הולכים באמת לדבר על אהבה וזוגיות. אז אני מציע שנתחיל מההתחלה, וממש מההתחלה, ונדבר על הזוג הראשון. למרות שייתכן ומדובר בפרק או סיפור של אסופת סיפורים שהתחברו מאוחר יותר, עדיין, לפחות מטאפורית, זה הזוג הראשון, המודל הראשון של זוגיות.
נכון, אמרת שיש כמה סיפורים, ואכן יש כמה סיפורים, פרק א', פרק ב', הם מציגים שתי תפיסות שונות לגמרי לגבי הזוג הזה, האיש והאישה הראשונים. בפרק הראשון של ספר בראשית, פרק א', התפיסה היא לגמרי שוויונית. האדם הוא זכר ונקבה, הם נבראים ביחד, התפקיד שלהם הוא אותו תפקיד, לשלוט, לשלוט בעולם. האדם, גם האיש, גם האישה, נבראו בצלם אלוהים, הם קרובים בתכונות שלהם לאלוהים. וכמובן שיש להם ידיעה מינית, כי התפקיד שלהם הוא לפרוט ולרבות ביחד, ומודגש שהם עושים את, שההתייחסות אליהם היא ביחד, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם, ויאמר להם, נתתי לכם. כל זה משתנה בפרק ב'.
זאת אומרת, היה לנו סיפור על זוגיות, על ביחד, על...
על תפיסה מאוד שוויונית, מפתיעה מאוד בעולם המושגים הפטריארכלי, ממש אנטי-פטריארכלית, אפשר לומר. והתפיסה הזאת בפרק ב' נעלמת לגמרי, ואנחנו בעצם נמצאים בסיפור בריאה אחר, שונה, וגם עולם המושגים שם ביחס לאיש ולאישה, העולם, התפיסה המגדרית היא שונה לחלוטין. על פי ביקורת המקרא, כמובן מדובר בשני סיפורים שונים, שמציגים שתי תפיסות שונות, ואנחנו נתמקד בסיפור השני שמציג יותר את התפיסה הפטריארכלית.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על בראשית פרק ב', הסיפור נפתח באדם, אבל האדם הוא לא בן אנוש שהתפצל לזכר ונקבה, אז מה, הוא נטול מגדר? מה המגדר שלו?
לכאורה הוא נטול מגדר, אפשר, יש אומרים שהוא אנדרוגינוס, משום שרק כאשר אלוהים יבצע את הניתוח הראשון בהיסטוריה, המפורסם, כתוצאה ממנו יהיה לנו איש ואישה, רק אז בעצם אפשר לדבר על מגדר, על מין ומגדר, אבל בכל זאת, האדם הזה, שנוצר בפרק ב', הוא בדגם גבר.
זאת אומרת, מודל גבר 001. כן.
כן, בדיוק. מכונה אדם, וגם לאחר הניתוח, כן, אחר הניתוח שיצר את שני המינים, הניתוח שיצר את האישה, הוא ממשיך, השם שלו הוא אדם. לפעמים הוא מכונה גם איש, אבל הוא מכונה אדם. לכן האדם הזה הוא בעצם גבר. והוא נברא כדי לשרת את האל. אלוהים בורא לעצמו גן האלוהים, כן? והאדם עין לעבוד את האדמה. כדי שיהיה אדם לעבוד את האדמה, הוא מייצר בעצם את האדם לתכלית הזאת שונה לחלוטין, מפרק א' בצלם אלוהים.
זאת אומרת, ירדנו מצלם אלוהים לגנן?
לגנן שתפקידו לתחזק את הגן של האלוהים. זה בעצם הייעוד שלו, ואין שום צורך באישה. מספיק אדם אחד שיעשה את זה.
לא צריך גננת.
לא צריך גננת, צריך גנן.
רק גנן.
וזאת המטרה. ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. בשלב מסוים, אלוהים מחליט לבחון את האדם הזה. למרות שהתפקיד שלו הוא מאוד מוגבל, לעבוד את הגן, את גן האלוהים, הוא מחליט לבחון אותו באמצעות נטיית עץ הדעת טוב ורע, והוא מטיל עליו איסור. ההנחה היא של האדם, בניגוד לכל שאר החיות, שעדיין לא נבראו, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לבחור בטוב וברע, זאת הנחת יסוד במקרא.
זאת אומרת, בסיפור השני בעצם, כל סיפור העץ קורה לפני היות האישה בכלל.
בסיפור השני עדיין לא נברא האישה.
כן.
אמנם בסיפור הראשון נברא האישה, ואנחנו כאילו אמורים לקרוא את זה ברצף, אבל מיד אנחנו מבינים שמספרים לנו מחדש את סיפור הבריאה, ומספרים אותו בצורה מאוד מאוד שונה מאיך שסיפרו אותו בפרק א'. אז אין חיות. יש גן ויש אדם, זה מה שיש. ובשלב מסוים אלוהים מחליט להטיל על האדם איסור. ויצב אדוני אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. עץ הדעת טוב ורע, הדעת מתייחסת כנראה לידיעה מינית, את זה אנחנו גם נבין בהמשך, משום שמיד ברגע שהאדם והאיש והאישה אוכלים מפרי עץ הדעת, הם מקבלים באמת ידיעה מינית.
כן, גם הרבה פעמים במקרא, בהמשך, היא ידעה את אשתו, אפשר כן. להבין שזה...
כן, הידיעה יכולה לכאורה להיות, תייחסת גם לידיעה לחוכמה אלוהית, להבחנה בין טוב לרע, אבל... בנרטיב הידיעה היא בעיקרה ידיעה מינית, ובעצם אלוהים יוצר כאן עולם כזה ש... האדם אמור לחיות לבדו בגן העדן, ללא אישה בשלב זה, לעבוד את גן העדן, לחיות בעולם ללא ידיעה מינית, גם לא למות, הוא לחיות חיי נצח בעצם.
הוא לא צריך להתרבות, הוא, גם אין
לו
עם מי
להתרבות. הוא לא יכול להתרבות באופן שסותר לחלוטין, את פרק כן. א', את הצו שדורש ממנו לפרוט ולרבות.
זה עומד ממש בניגוד.
בניגוד מוחלט. בשלב מסוים האדם מרגיש בודד בעולם בגן העדן.
טוב, אפשר להבין, הוא שם די לבד אמרת.
הוא לא... לבד לגמרי, אין, הוא רק, הוא נמצא בגינה, הוא עובד את האדמה, הוא מטפח את הגן של האלוהים, הוא מתחזק את הגן של האלוהים, זה מה שהוא עושה כל היום.
אז הייתי ממליץ לה אולי למשל לקחת איזה, אין לנו כלבים עדיין.
חיית מחמד?
כן.
עדיין לא נבראו החיות?
בעייתי. אז מה עושים?
אז אלוהים מחליט באמת לברוא את החיות במטרה כדי שהאדם ייצור אינטימיות עם יצורים חיים אחרים. והאתגר שהוא נותן לאדם, הוא מביא לאדם את החיות, לראות מה יקרה לו, ייתן לו שם, שייתן לו שמות לחיות.
בוא נקרא את הפסוקים, זה מעניין.
כן. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו, כמו שאלוהים בפרק א', תן שמות לכל בריאה שהוא ברא, כך הוא נותן לאדם לתת שמות לחיות.
לברוא, זה, תראה, זה פליטה פרודיאנית, כן. אבל זה מעניין, הוא בורא את
הוא
השמות
שלהם. הוא בורא משמעות.
שלה. בדיוק.
זאת אומרת, הוא בורא, ברגע שהוא נותן שם, אז מעניין. הוא גם נותן את המשמעות לאותו יצור שנברא.
ופסוק לפני זה, אגב, אני רוצה להתעכב, ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עזר כבר, הוא לא בורא... אישה.
הוא עדיין לא בורא בכלל, הוא לא חושב על זה, כן. עדיין העזר כנגדו אלה החיות, החיות שיעזרו לו, שישעשו אותו, שיעניינו אותו, הוא גם נותן להם שמות.
כי היום אנחנו רואים, היא עזר כנגדו, ברור שמדובר על זוגתו של מישהו.
תכף נגיע אלה, באופן אוטומטי אתה חושב שהעזר הזה זאת האישה, כן. אבל האישה בכלל לא עולה על הפרק.
איך הדברים השתרשו בתפיסה נכון. שלנו היום.
היא כן. תוכנית ב', אנחנו בתוכנית א', אנחנו כן. עדיין בפרויקט החיות, פרויקט שאמור לעניין את האדם.
אוקיי.
אבל מודגש שלאדם לא מצא עזר כנגדו, זאת אומרת, הוא נתן שמות לחיות, כמובן שבאמצעות מתן השם הוא גם נוצרת כאן היררכיה מסוימת, יש לנו אלוהים, יש לנו גן, שזה בעצם העיקר, ויש לנו אדם שעובד בגן, ויש לנו חיות.
אבל זה לא מספיק.
אבל זה לא מספיק, האדם לא יכול ליצור אינטימיות עם החיות, הן מוגבלות מדי, ואלוהים צריך לעבור לתוכנית ב'. דבר כמובן שמעורר קושי, משום שאלוהים, הכל יודע, לא ידע שהתוכנית לברוא את החיות, כדי לפתור את בעיית השיעמום של האדם, או את הבדידות של האדם, תיקשל, מה הוא צריך לעשות ניסיונות?
לא יודע, אני שואל אותך.
אוקיי.
יש פה איזו שאלה באמת.
איזו שאלה קשה. אחת התשובות לשאלה הזאת זה שהאל רצה כאן ללמד את האדם איזשהו לקח, ללמד אותו שאת האינטימיות, את הקרבה, הוא לא יוכל ליצור עם החיות אלא עם האישה, זאת אומרת ילמד להעריך את האינטימיות המיוחדת שיש לו עם האישה. וכאן אלוהים בורא את האישה מגופו של האדם, מהניתוח הראשון בהיסטוריה. אלוהים מפיל תרדמה על האדם, מרדים אותו. ואישן, ויקח אחת מצלעותיו, הוא ממש מנתח אותו. ויסגור בשר תחתנה, הוא תופר אותו גם. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. באמצעות הצלע הוא יצר את האישה. ויביאה אל האדם, כמו שהוא הביא לאדם את החיות, קודם הוא הביא לאדם את החיות כדי שהאדם יקרא, יכנה אותם בשם, כך הוא גם מביא את האישה אל האדם, מה שמוזר, כי האישה נמצאת מאוד מאוד קרובה אליו, הוא לא צריך להביא אותה אליו.
אולי שהוא יתעורר מהניתוח, הוא יפגיש אותו עם...
אבל הצלע, זה הצלע okay. שלו. Okay. אז זאת אומרת, החיות הרי נוצרו מהאדמה. כן? האדמה יצרה אותם בעצם. אז צריך באמת להביא אותם אליו, אבל את האישה לא צריך להביא אליו. נוצר צימוד ככה די צורם בין האישה לבין החיות. ההיררכיה כאן היא מאוד 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 ברורה. התפקיד של האישה בעצם לפתור את בעיית השיעמום של האדם, להיות עזר.
זה כבר קצת מעליב.
עזר כנגדו. כמובן שאפשר לעשות רומנטיזציה סביב הסיטואציה הזאת, הנה היא בעצם מגופו, איזה קשר עמוק, היא בשר מבשרו, האינטימיות בין...
כן, אבל אותי זה לא משכנע, זה נשמע לי יותר כאילו באמת הביאו לו או מפקחת מצד אחד, או פשוט היה לא משעמם, והביאו מישהו שתבדר אותו. שזה נחמד לבדר, אבל זה כבר יוצר איזה משהו נמוך.
כדי לשפר את היעילות שלו, הוא בעצם נברא כדי להיות גנן בגן, לתחזק את הגן של אלוהים. אז אלוהים בסופו של דבר, המטרה שלו כאן זה גן האלוהים, כן? אז האישה בסך הכל היא באמת...
בסוף ההיררכיה.
כן, בסוף ההיררכיה. וההיררכיה היא ברורה מאוד. יש לנו אלוהים, אדמה, גן האלוהים, חיות, אפשר גם להתווכח על העניין הזה, ייתכן שבאמת החיות נבראו יותר כדי ללמד את האדם עד כמה חשובה היא האישה עבורו, והאישה בכל זאת נמצאת בסוף, יש האומרים אחרונה חביבה, אבל לא משכנע אותך.
פחות.
פחות. בוא נחזור רגע לאופן שנבראה האישה.
אוקיי.
האישה נבראה מגופו של האדם, צריך לשאול מה המסר המגדרי שהתיאור הזה...
יש פה איזה לידה בעצם, נכון?
הלידה הראשונה, המדהים הוא שהלידה הראשונה בהיסטוריה, כן, הרי אין ידיעה מינית עדיין. אז הלידה הראשונה...
והפחות כואבת מכל הלידות שהגיעו אחריה.
כן, בהרדמה, באפידורל.
כן.
היא נעשתה, הגבר בעצם יולד את האישה. היא נוצרת מגופו שלו.
ואולי גם באיזה מקום היא חייבת לו את חייה.
המסר הוא שהיא שלו.
היא שלו.
היא שייכת לו, היא גופו שלו. זה הצלע שלו. וזה יותר חזק מבחינת הבעלות, תחושת הבעלות, מאשר היא רכוש שלו. כן? היא שלו ממש.
פיזית, ממש.
פיזית ממש.
כן.
היא לא עומדת בפני עצמה. יותר מזה, כמו שהאדם קרא בשמות לכל החיות, כן? והקריאה בשם מבטאת את הבעלות שלו על החיות, כי קריאה בשם היא תמיד אות לבעלות, גם את האישה הוא קורא בשם. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאיה אל האדם, ואחר כך, מיד אחר כך, האדם מאוד מתפעל. פסוק 23, ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. כמו שהוא קרא לחיות בשמות, גם לאישה הוא קורא בשם, הוא קורא לאישה, וגם מסביר מדוע הוא קורא לאישה, כי מאיש לוקחה זאת, היא נוצרה ממני.
לי אישית המילה זאת נותן הרגשה של איזה חפץ, זה, זאת.
הוא לא יודע איך קוראים לה.
כן.
הוא לא יודע איך לקרוא לה.
כן.
ויחד עם זאת הוא גם מתרגש, רואים לצוף של המספר כאן, הוא מלמד על ההתרגשות שלו. הפעם, בניגוד לפעם הקודמת...
שלא התחברתי
שלא
לחיות.
שלא פחות התחברתי. כן. הפעם אני מאוד מתחבר, כי היצור הזה, שאני לא יודע איך לקרוא לו, זאת, דומה לי, הוא כמוני, כן. הוא עצם מעצמות שלי. והוא קורא לה בשם אישה, כי מאיש לוקחה זו, זה אטימולוגיה, כמו מרבית הניסיונות של המקרא, להסביר את השם, שפה העברית היא שפה שמית והיא מאוד אוהבת את המשמעויות של השמות.
כן.
וזה לא מדרש שם מדעי. הם לא ידעו לגזור את השורשים. השורש של המילה אישה הוא לא איש, אלא אנש. בכל זאת, הוא מכנה, הוא גוזר את השם אישה מהמילה איש, ובצורה כזאת הוא מגדיר שוב את ההיררכיה. היא שלו, היא נוצרה ממנו, השם שלה משועבד לשם שלו. היא לא סובייקט, היא אובייקט מוחלט, היא אחר, היא מוגדרת כאחר, עזר כנגדו.
בעצם הווייתה הוא האיש והיא שנוספת לאיש.
בדיוק, בדיוק. כבר במתן השם הוא מגדיר בעצם את הייעוד המגדרי שלה, היא כפופה לו, היא צריכה להיות העזר שלו, היא נוצרה ממנו.
זה מאוד מזכיר לי אגב מה שקורה היום עם המילה בעלי. הוא הבעל,
הוא הבעל שלי.
שלי.
אני האישה שלו, והוא הבעל
הבעלים.
שלי, הוא האדון שלי.
הוא האדון שלי, כן.
הכל זה בשפה.
כן.
הכל בשפה.
הכוח בשפה.
האידיאולוגיה גם. בשפה, כן. המשמעות בשפה, והכל מתחיל מכאן.
ויש הרבה שקורות, לפחות אני שומע את זה ככה ברחוב, שקורות אישי, או האיש שאיתי, שזה איזשהו עידון של העניין הזה, ומביא קצת יותר לביטוי את האני.
זה ביטול העניין הזה.
כן.
ברגע
כן.
שאת אומרת אישי, את כבר מבטלת את, את המשמעות המאוד
בעלית.
מאוד קשה,
כן.
שאני שייכת, אני, יש לי בעלים בעצם.
כן, הוא האיש שלי, כמו שאני האישה שלו באיזשהו מקום, ואנחנו אחד של השני, שזה כבר יותר טוב.
במילה הזאת מקופלת כל האידיאולוגיה שאנחנו מתארים כאן.
התפיסה הפטריארכלית.
את כל התפיסה הזאת, שהאישה צריכה להיות כפופה, כך זה מוגדר. יחד עם זאת, נצטרך לומר שבפרק הזה, בשלב הזה של, של התיאור, אנחנו נמצאים במציאות נטולת מגדר, משום שהם נאמר במפורש, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, משום שאין להם ידיעה מינית. אין להם ידיעה מינית, אין להם ידיעה מגדרית. כל התיאור הזה שתיארנו, הוא עדיין לא יבוא לידי ביטוי כל עוד אין ידיעה מינית. זאת אומרת, כל עוד האדם, זה הזרעים שעדיין לא צמחו ולא פרחו.
כן, אבל זה הזרעים.
זה הזרעים של עץ הדעת. רק ברגע שהם יוכלו מפרי עץ הדעת, הם ייקשלו במבחן בעצם... מבנה המגדר בעצם יבוא לידי ביטוי. כאילו יש כאן סיטואציה אירונית, אלוהים אסר על האדם לאכול מפרי עץ הדעת, ובעצם אם הם יאכלו מפרי עץ הדעת, תהיה להם ידיעה מינית, והמשמעות היא ידיעה מינית שווה ידיעה מגדרית, שווה כל הזרעים האלה שנזרעו כאן, ויהפכו למבנה מאוד מאוד קשה.
בדיוק כמו שהפרק הזה שלנו הוא סוג של זרעים לפרקים הבאים, ששם נראה מודלים דומים, שונים של אהבה וזוגיות, התפתחות של אהבה, זוגיות, אינטימיות במקרא.
כן. אז האיש והאישה הם ערומים בגן עדן, והעירום שלהם כמובן מעצים את התמימות שלהם, שנובעת מהיעדר ידיעה מינית. העירום שלהם עומד בניגוד בולט ל... ערמומיות של הנחש. הנחש הוא כמובן סמל פאלי. בעולם העתיק הוא מסמל פריון, בגלל הצורה שלו אני מניחה.
ודי נסתכל דרומה למצרים ונראה את הנחש מככב שם כמעט בכל מקום.
בכל התרבויות העתיקות הוא מגלם את המשוואה שיש במבנה הפריון. כי ברגע שמתחילים החיים גם מתחיל המוות, ולכן ההיבטים של מצד אחד הבית המיני, הפאלי שלו, ומצד שני הרעל שיש בו, הופך אותו לייצוג מאוד צוג טוב לכל תפיסת הפריון. פריון שווה מין, ולכן הוא גם ערום, ערמומי, חכם, משום שיש קשר בין ידיעה, בין ידיעה מינית לבין חוכמה. בעולם העתיק נוצר הקשר הזה. והנחש מסמל את החוכמה, את הידיעה המינית, למעשה, עומד בסתירה על העירום של האיש והאישה שאין להם ידיעה מינית, והם נמצאים בסיטואציה שוויונית. הם נמצאים עדיין
תמימה
בעולם
יותר מצד אחד?
טרום מגדר.
כן, תמימה יותר מצד אחד וגם שוויונית בגלל התמימות.
בגלל הזה. התמימות, בגלל שאין עדיין מבנה מגדר, בגלל שיש לנו רק זרעים שלא צמחו ולא הבשילו. והנחש הזה, אם אנחנו רוצים להבין את הסיפור הזה מנקודת מבט מגדרית, אפשר לראות אותו כאלטר אגו של האישה. אפשר לשאול מדוע הנחש דווקא פונה אל האישה.
נכון.
בנוסף לכך צריך לזכור שהאישה שמאוחר יותר האדם יכנה אותה חווה, המילה חווה פירושה חיביה, שזה נחש. זאת אומרת קיים קשר בארמית, כן? קיים קשר בין הנחש לבין חווה, לבין האישה הראשונה. ואפשר לראות את הנחש כמין אלטר אגו או אני האחר של האישה עצמה או היצר הרע, כך נדמה לי שרמב״ם ראה את זה, היצר הרע, הרצון שלה בעצם להתפתות. והוא פונה אליה ואומר לה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, הוא בכוונה, הרי הוא יודע, הוא חכם, הוא יודע שזה לא נכון. אלוהים אמר שמותר להם לאכול מכל פרי הגן, רק אסר עליהם לאכול
עץ אחד,
עץ אחד את פרי עץ הדעת טוב ורע. והאישה באמת, הוא רואה המטרה שלו ליצור פרובוקציה, לגרום לה להתעצבן כדי לחשוב, כדי לעורר את המחשבה שלה, להסיט אותה כנגד האל. והיא באמת מתקנת אותו מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר האלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. האישה בתשובה שלה, קודם כל היא גם מסלפת. את האיסור המקורי כאלוהים, קודם כל היא מכנה, מעניין שהיא לא קוראת לו עץ הדעת או ורע, זה השם שלו, אלא היא קוראת לו העץ אשר בתוך הגן.
העץ ההוא, שאסור להגיד את שמו.
למה? לא סתם ההוא. גם ההוא שלא, לא, היא לא רוצה לקרוא לו בשמו, okay. נכון, וגם היא ממקמת אותו בלב הגן. והיא יוצרת כאילו תחושה שבתוך הגן, את העץ שבתוך הגן אסור לאכול, אבל כל השאר מותר, זאת אומרת, כל השאר נמצאים מחוץ לגן. היא יוצרת את התחושה משום שהיא מאוד רוצה לאכול מהפרי הזה. אז מבחינתה הוא נמצא במרכז. והיא גם מגזימה, היא אומרת שאסור לגעת בו אפילו, כאילו אלוהים אפילו אסר לגעת בו. ברור שהשינוי הזה שהיא מבצעת באיסור המקורי, מלמד על כך שהיא מאוד מאוד רוצה להתפתות. היא מאוד רוצה לאכול, היא משכנעת כבר את עצמה. והנחש עונה לה ומתקן אותה. לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודע טוב ורע. הנחש מציג בפניה את המחשבות, הכמוסות של
האלוהים,
של האלוהים, אבל בעצם שלה עצמה, כן. נכון? אבל הוא גם מסלף את מה שאמר האל, כשהציג את האיסור בהתחלה לאדם. הרי אלוהים אמר, מות תמותון. הוא אומר, לא, לא, לא תמותו. אלא מה שיקרה זה שהעיניים שלכם ייפקחו ותקבלו בעצם ידיעה אלוהית, כך הוא מגדיר את זה.
בימים האחרונים היה קצת ויכוח אצלנו במשרד בקשר למזרנים שאנחנו מפרסמים. אתם יודעים כבר, החברה הזאת שמזמינים ממנה באינטרנט והם מביאים אליכם הביתה, מזרן תלת שכבתי עם ספוג זיכרון ואתם חופשים לישון עליו במשך עד 100 לילות, ואם אתם לא מרוצים אז פשוט לוקחים אתכם אותו בחזרה, זאת. אז אין לנו שום ויכוח בקשר לחברה, הוויכוח זה על איך צריך לקרוא לה. כי אני חשבתי שהכתובת שלהם זה פנדה זי-זי-זי, C-O-I-L, אבל רן טען שזה בכלל פנדה זד-זד-זד, C-O-I-L. מתברר שיש איזו אי הסכמה בקשר לאיך קוראים בכלל לאות הזאת, האות האחרונה באנגלית. זה U-V-W-X-Y, מה בא עכשיו? Z, נכון? זה Z. בכל אופן, אז ביררתי. ומתברר שזה תלוי. בבריטניה וקנדה ואוסטרליה קוראים לאות הזאת Z. בארצות הברית קוראים לה Z. אז אם אתם רוצים להרגיש בריטים, תשתו תה, ותוך כתה זה תקלידו פנדה, ZZZ, C-O-I-L, ותזמינו לעצמכם מזרן. ואם אתם רוצים להרגיש אמריקאים, אז תחזיקו המבורגר ביד אחת, וביד השנייה תקלידו פנדה ZZZ, C-O-I-L. בכל מקרה, לא תצטרכו לצאת מהבית ולהסתובב בחדרי תסוגה ולהתמודד עם אנשי מחירות, יגיע אליכם ישר הביתה אותו מזרן באותו מחיר, נמוך, כי זה ישר מהיצרן, בלי פערי תיווך. פנדה ZZZ, C-O-I-L, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. או ZZZ, whatever.
ויומר רן.
של אוזניותיך מעל אוזניך, ועזבת ביום ההוא את אולפנך אשר אהבת, ויצאת אל השטח, ועלית ירושלים.
ירושלים מה? כאילו, אמרת, אני אבצע, אבל לאן? ירושלים היא עיר גדולה, יש בה הרבה.
ביקרתם ביום ההוא מעל ומתחת לאדמה, במקום בו הכל התחיל, והעיקרה שמה עיר דוד.
וואו, נשמע מעולה! ברשותך, אבל אפשר עוד שאלה?
בוודאי.
אמרת, ואני מצטט את פסוק 4, ביום ההוא. אפשר עוד פרטים ככה שאני ארשום לי?
רושם.
רושם. שוט. איי, מה?
סתם כי אני יכול.
ויוסף רן ביום ההוא פרטים.
וסיירתם ביום שישי החמישה באפריל.
למניינם, כן, כדי להיות
ברור. וסיירתם בעיר דוד מיקוד 97106 ירושלים, ונהניתם לאללה.
רוצים לעשות איתנו תנ"ך בשטח? צוות עושים תנ"ך ביום סיור ארכיאולוגי חד פעמי בשיתוף תגליות מעמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה. יום טיול מיוחד, במקום בו הכל התחיל, בהדרכת מיטב החוקרים והחופרים מהאקדמיה. במהלך הסיור תוכלו להיפגש עם צוות התוכנית וכן נקליט קטעים בהשתתפותכם, המאזינים. יום שישי, 5 באפריל בשעה 8 בבוקר, עיר דוד ירושלים. עושים תנ"ך בשטח. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם. פרטים נוספים בקישור המופיע בדף הבית של עושים היסטוריה.
אני אוהב שאתם חופרים. אתם ממילא חופרים לי כל הזמן.
ותרא האישה, האישה בעצם, כמו שאמרת, היא משתכנעת מהתיאור הזה, והיא בעצם מתחילה לחקור את החקירה הראשונה בעצם, למרות שאין לה ידיעה, והיא תמימה, אף על פי כן היא מבצעת חקירה מאוד מרשימה, היא מסתכלת על העץ, והיא אומרת, כי טוב העץ למאכל, כי תאווה הוא לעיניים, הוא
גם המילה הזאת היא כבר מקפיצה קונוטציות.
שכבר בעצם היא רק מסתכלת עליו, וכבר היא חובה תחושה של תשוקה.
כן.
ונחמד העץ להשכיל, להשכיל זה להועיל, הוא מועיל, הוא, אלוהים אמר שהוא ממית, הורג, אבל בעצם אני רואה שהוא דווקא מועיל, הוא לא ממית. אחרי שהיא בוחנת את כל הדברים האלה, היא לוקחת מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל, לאישה, לאיש שלה. האדם ככה, לא הספקנו בכלל לשים לב, אבל גם הוא אכל, ככה זה נאמר כן. בצורה מאוד
בקטנה.
מאוד...
בקטנה.
בקטנה.
הוא גם פסיבי.
הוא מאוד מאוד פסיבי, והפסיביות שלו מחזקת את התחושה שבעצם מבנה המגדר לא נכנס בכלל לפעולה, הם נמצאים בסיטואציה שוויונית, הם מרומים, הם תמימים, ולמעשה האישה היא הדמות האקטיבית בסיפור, היא זו שיש לה מחשבות, היא זו שרוצה להתפתות, היא זו שרוצה להפר את הצו, היא בעצם מבצעת את המרד הראשון בהיסטוריה.
גם כל הפעלים מתייחסים אליה, היא תראה, היא תוכל, היא יודעת.
היא מבצעת כאן מהלך נועז, שהמשמעות שלו היא מרד בסמכות העליונה. המרד הראשון שהמשמעות שלו היא אדירה. אלוהים יצר עולם שבו יש רק איש ואישה, הם לא אמורים למות, והם לא אמורים להתרבות. אין להם ידיעה מינית. וברגע שהם יאכלו מהפרי הזה, אכלו כבר, תתרחש מהפכה. הם יאבדו את חיי הנצח.
והנה היא קוראת בפסוק זין.
ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. זאת אומרת, בדיוק כמו שאמר הנחש, הנחש אמר שביום אוכלכם מפרי עץ הדעת, תתפקחו. וזה בדיוק מה שקרה. הנחש יוצא צודק בסיפור, יצא צדיק.
כן, כן.
יצא...
מפתח צדיק.
יצא צודק בסיפור. קודם כל, הם לא מתו במקום, כפי שאמר האלוהים.
שזה סוג של שקר אלוהי, שכזה.
שקר כלשהו.
כן.
והם מבינים, כמו שהוא אמר, הם מקבלים ידיעה, והידיעה שמקבלים היא ידיעה מינית. וידעו כי ערומים הם. זאת הידיעה שהם באמת מקבלים. המעניין שהידיעה הזאת מקרבת אותם אל התרבות, משום שרק ברגע שהם מקבלים ידיעה מינית, הם מבצעים פעולה תרבותית ראשונה. הם תופרים עלי תאנה ויעשו להם חגורות. זאת אומרת, זה
הפריט... וכך נולדה האופנה, את אומרת.
זה הפריט האופנה הראשון בהיסטוריה, אבל גם הפריט התרבותי הראשון בהיסטוריה, משום שזה...
היצירה הראשונה, נקרא.
היצירה הראשונה, משום שהם משתמשים כאן בפעם הראשונה, במשאבי הטבע, ומייצרים יצירה משלהם, שזה בעצם תרבות. וישמעו את כל אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, הם אמורים גם להבין שהם עשו משהו רע, משום שעץ הדעת אמור להקנות להם גם הבחנה בין טוב לרע. והתחבא האדם ואשתו מפני האלוהים בתוך עץ הגן, אבל הם דווקא מתחבאים בתוך עץ הגן, בזירת הפשע. כי עץ הגן, בתוך עץ הגן, אמרה, האישה אמרה שפרי עץ הדעת הוא העץ אשר בתוך הגן. כך היא הגדירה אותו, וזה ברור לנו שזה עץ הדעת. זאת אומרת, הם בוחרים להתחבא דווקא מאחורי עץ הדעת.
אגב, עץ הדעת, אנחנו כל הזמן מתייחסים לעץ, אנחנו לא יודעים מה היה פריו מן הסתם, כי מדובר בסוג של מיתולוגיה או סיפור, אבל איפשהו בתרבות שלנו התקבע שזה התפוח. איך הגענו לתפוח הזה?
בנצרות, גם הציירים של ימי הביניים וכמובן מאוחר יותר, הם קישרו את זה בגלל הצבע האדום שלו ככל הנראה, ויחד עם זאת, גם בשיר השירים, שיר השירים מתאר את הקשר בין האוהבים כקשר בין גן, גן נעול אחותי קלה, דודי ירד לגנו, אל גינת אגוז ירדתי, ושם הופיע התפוח כפרי האהבה, כתפוח בעץ היער, כן, דודי בין הבנים.
בכלל פירות נזכרים.
הפירות וביניהם התפוח. נכון, כי זה פריון.
כן.
ותפוח.
בסוף, העברית מקשרת בסוף, פרי, פריון, פירות.
בוודאי, ולכן זה לא מפתיע שהתפוח הוא מסמל.
אבל בסיפור עצמו, בטקסט,
בסיפור עצמו בוודאי שאין, וגם לא למיטב ידיעתי, גם לא בתלמוד. אפשר לומר שלפני אכילה מפרי עץ הדעת, נקודת המבט של האדם לא הייתה בכלל מבוססת על מבנה המגדר. וההתייחסות על המגדר היא בעצם כמו זרעים ש...
האקדח מהמערכה הראשונה.
בדיוק, שאקדח שאירה במערכה השנייה. דווקא האישה שהאדם הוא זה שבחר לה את שמה והיא אמורה להיות עזר כנגדו.
הפסיבית, העוזרת.
העוזרת היא הדמות המרכזית בסיפור.
בתכלס היא מניעת העלילה. כי אחרת,
היא מניעת העלילה.
אחרת הסיפור היה נגמר בפסוקים הראשונים ובזה נגמר.
נכון. ויש לה כוח ועוצמה, היא בעצם מבצעת את המרד הראשון. היא סקרנית, היא חקרנית, היא ביקורתית.
היא מורדת.
והיא מורדת. הרבה מעבר לייעוד שלה כעזר כנגדו. וזה בעצם המהפכה הראשונה בהיסטוריה שמתחילה באי-ציות. בעצם יש לנו כאן אישה שסרבה לציית, היא סרבה, היא ביצעה את המעשה של אי-ציות, רזיסטנס, אפשר לקרוא לזה, הראשון בהיסטוריה, ולא נותנים לה את הקרדיט הזה. זאת אומרת, התרבות, בתרבות האנושית, בנצרות במיוחד, האירוע הזה הוא החטא הקדמון, וזאת הנפילה של האדם, זה האישה, היא זו, וגם בציורי ימי הביניים, וגם בציורים מאוחרים יותר, תמיד האישה מוצגת כארמומית, אפילו לעתים גם ממש מצוירת כנחש, כמי שפיתתה את האדם והביאה למפלתו, לנפילתו, וזה הדימוי, הסטריאוטיפ המרכזי שמזוהה בכלל עם נשים, הגבר התמים שהאישה הארמומית בעצם פיתתה אותו והביאה לחורבנו.
זה מדהים.
לדקוי זבל ואחאב.
זה מדהים, איך זה מתקשר לעולמנו, הרבה פעמים קוראים על משפטי הטרדה מינית נגיד, ואחד הטיעונים של הגבר שנאשם הוא, היא פתתה אותי, היא רצתה את זה.
נכון.
ונחזור לכשאת אומרת לא, למה את כן. מתכוונת, ועוד כל מיני נכון. דברים כאלה.
נכון, זה סטריאוטיפ מאוד עתיק. הלבנה הראשונה במבנה המגדר, זה הסטריאוטיפ של האישה הארמומית, הנחשית, שמפתה את הגבר לחורבנו בעצם.
אני חייב לשאול, דוקטור אהובה אשמן, כחוקרת תנ"ך מגדרית פמיניסטית, ומנקודת ההשקפה הפמיניסטית, את רואה בחווה את הפמיניסטית הראשונה גם? או שהרחקתי לכת?
השימוש במילה פמיניזם לדמויות מקראיות, הוא...
או מסר פמיניסטי.
בעייתי, אפשר להגיד שכן בעצם, אבל המקרא רואה במעשה הזה... כמעשה עברייני, מעשה עברייני שיביא לעונש מאוד חמור, והעונש החמור הוא זה שמנסח את מבנה המגדר, הפטריארכלי כפי שאנחנו מכירים אותו היום. אלוהים מבצע חקירה, ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייקה, ויאמר האדם, את קולך שמעתי בגן, ואירה, כי אירום אנוכי, ואיחבא. אמנם האדם אכל מפרי עץ הדעת, אבל כנראה חוכמה גדולה לא הייתה שם.
הוא לא מתוחכם מדי.
עדיין תחכום אין.
טוב, תני לו, זה קרה לפני שעות או דקות אחדות.
זה עדיין לא חלחל.
כן, כן.
הוא כבר כמובן אלוהים השיג, אלוהים כחוקר טוב, השיג הודעה באשמה. יש לו כבר את ההקלטות.
כן.
האדם יודע שהוא עירום, יש לו ידיעה מינית, אז ברור שהוא אכל מפרי עץ הדעת, והוא משקר, הוא אומר שהוא מתחבא, בגלל שאני מתבייש שתראה אותי עירום, כן. למרות שהסיבה היא קצת שונה. ואדוני באמת מבהיר לו שהוא עלה עליו.
מאיפה אתה?
מי יגיד לך כי עירום אתה? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ואז האדם מסתבך בשקריו. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. גם מגלגל את האשם, וגם מאשים את האל שנתן לו אישה.
זה חוזר אגב למה שאמרתי, היא פיתתה אותי, זה לא אני.
לא אני, זה היא. וגם האישה לא יוצאת כל כך טוב מהחקירה הזאת, ואתה אומר, האישה, הנחש הסיאני והאוכל. זה לא אני, זה הנחש. זאת אומרת, האדם הראשון ואשתו, האיש והאישה הראשונים בהיסטוריה, שאנחנו בניהם, מוצגים כאנטי גיבורים מוחלטים. זאת אומרת, הדבר האחרון שאנחנו מצפים מדמות הגיבור, זה לגלגל אחריות על אחרים, להתנער מהשם. והאדם, ברגע שהוא אכל מפרי עץ הדעת, הוא מוצג בצורה מאוד מאוד שלילית, נלעגת, כאנטי גיבור ממש. ואנחנו עוברים לעונש. לעונש שבעצם יגדיר את מבנה המגדר. העונש הראשון הוא לנחש, אבל על העונש הזה אנחנו נדלג, פחות מעניין אותנו, ונעבור לעונש לאישה. ואל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והריונך, בעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך. העונש של האישה בעצם מגדיר את מגדר האישה. שמתוחם לביולוגיה שלה, כמו שפרויד אמר, הביולוגיה זה גורל, זאת אומרת, האישה, הגורל שלה בעצם נטוע בביולוגיה שלה.
זה שם, ככה זה.
ככה זה, זה טבע העולם. והביולוגיה שלה היא ללדת, והלידה שלה תהיה קשה, אבל זה התפקיד שלה, זה הייעוד שלה, ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך, זה צו מאוד מאוד אכזרי, האישה לא רק שתהיה נשלטת כפופה לבעלה, אלא שהיא תשתוקק ל...
צורך נפשי.
היא תשתוקק לזה ששולט בה. זאת אומרת, היא תשתוקק לאדון שלה, היא תשתוקק לזה שמשעבד אותה.
היא תרצה שימשלו בה.
היא תרצה, כי התשוקה שלה להיות נשלטת.
כן.
האישה נולדת עם תשוקה להיות נשלטת. זאת אומרת, זו דרכו של עולם. ככה נברא האישה. האישה רוצה להיות נשלטת. וזה מבנה המגדר שעליו מתחנכים גברים ונשים לאורך כל ההיסטוריה. הפטריארכלית כמובן.
כן, אם ניקח מנקודת הנחה שגם האנשים שכתבו את הסיפורים האלה, העלו אותם על הכתב, ניזונו מהסביבה מיידית שלהם ומההיסטוריה.
הם משקפים את התפיסה.
הם משקפים אותה. בוודאי. זאת אומרת, הם רואים מצב, אומרים, אוקיי, בואו נסביר אותו.
נכון מאוד.
אז האל אמר ככה,
נכון.
האישה היא חפץ, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, ואגב, היו כמה שמאזנות בעיקר שהתרעמו על הסיפור הזה, אבל אני אסביר שוב, אנחנו לא מבקרים אף אחד ואנחנו לא מביעים דעה. בעולם העתיק, ככה היו הדברים, ואנחנו יודעים את זה גם מתעודות, גם מהתנך. האישה הייתה סוג של חפץ, קונים אותה, מוכרים אותה, היא רהית בבית לפעמים.
כן, אנחנו מציגים את האופן שבו נתפסה האישה, לפי הסיפורים האלה. ואם זה מקומם, אז טוב שכך.
אז זה צריך לקומם.
זה צריך לקומם, בוודאי.
זה הרעיון.
אנחנו רוצים לשבור את המסורת הזאת, אבל זאת המסורת, וזאת המסורת הפטריארכלית.
שאגב, עליה גדלה גם כל התרבות המערבית שאנחנו מכירים היום, כי זה עבר דרך הנצרות ודרך האסלאם לרנסנס.
גם היום אנחנו, זה הבסיס של התרבות. הבסיס של התרבות היום הוא גם פטריארכלי, אנחנו מתפרקים ממנו, אבל הוא עדיין פטריארכלי. וככל שאנחנו, ככל שנהיה מודעים למבנה הזה, נצליח יותר לפרק אותו וליצור מבנה אלטרנטיבי, שאגב גם הוא מופיע בתנך, המבנה האלטרנטיבי בשיר השירים.
ועוד נגיע אליו.
כן, נגיע אליו.
אוקיי, אז האישה נהנשת בזה, והגבר במה הוא נהנש? בכל זאת, צריך להניש גם אותו.
נכון. העונש שניתן לאדם, אתה אומר גבר, קוראים לו אדם עדיין, הוא הרבה יותר מפורט, העונש לאדם, ולכאורה הוא מאוד קשה. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה, כל ימי חייך, קוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עצב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה, ואל אפר תשוב. העונש של האדם ארוך ומפורט, וכולל מסתעף, וכולל סעיפים. האדם נענש, עונש מידה כנגד מידה, הוא שאכל מפרי עץ הדעת, ורצה לקבל את החוכמה האלוהית, להגיע אל האל, חטא בחטא הגאווה, ירד אל המקום הנמוך ביותר לאדמה שממנו הוא נוצר, מהחומר שממנו הוא נוצר, וממנה הוא התפרנס בקושי, את האדמה הוא יצטרך לעבוד, ובאדמה הוא יצטרך להיקבר באיזה מדרש, יש איזה ניסיון גם להסביר מהו המקור של האדם ולמה קוראים לו אדם.
נו, אז לכאורה,
אדם נוצר מהאדמה.
לכאורה, עונש קשה.
עונש קשה, אבל לא באמת.
כי?
משום שלמעשה העונש שקיבל האדם הוא ברכה, הוא לא כללה.
תסביר, מלבלת אותי לגמרי.
משום שעונש שקיבלה האישה הוא להיות סגורה ונעולה לתוך מה שכינתה סימון דה בובר, הפרויקט האימננטי, הפרויקט הביולוגי. היא לא יכולה לצאת מעבר לביולוגיה שלה. הביולוגיה היא הגורל שלה. היא לא יכול, אין לה שום חלק ולא יכול להיות לה שום חלק בתרבות האנושית, משום שהיא, הייעוד שלה הוא ללדת ילדים ולהיות תלויה מבחינה רגשית וכלכלית וחברתית בבעלה, שימשול בה וישלוט בה. לעומת זאת, הגבר יצטרך כל חייו להילחם באדמה. הוא יצטרך להילחם באדמה כדי שתוציא עשב, לחם, כדי לייצר ממנה, להפוך את האדמה, לשפר את הטכנולוגיה, את התרבות, כדי שהאדמה תוכל לתת לו לחם. והמחסור הזה שהאדם צריך להתמודד איתו, הוא בעצם הבסיס לתרבות. כי ברגע שהאדם נדרש לעבוד את האדמה, והאדמה לא מוציאה לו, קוץ ודרדר היא מוציאה לו, הוא יצטרך לעבוד קשה מאוד, איך להתגבר על הקשיים שהאדמה, ולכן כאן מתחילה התרבות האנושית. בעצם העונש שהאדוני נותן לאדם, מגדיר אותו, מסליל אותו לפרויקט התרבותי.
זאת אומרת,
שזה
האישה...
הפרויקט של האדם.
זאת אומרת, האישה היא מתוחמת לפרויקט הביולוגי, טבע היותה, והאדם מתוחם לפרויקט התרבותי, ליצירה, לעשייה, גם אם היא מאוד קשה, יש לו לאן להתפתח, יש לו מה ליצור, הוא יעבוד קשה,
נכון.
הוא ייצור דברים נפלאים, האישה אם היא תעבוד קשה, היא תיצור עוד מאותו דבר,
בדיוק.
עוד ילדים.
להישנות הטבע.
למשהו שהוא טבעי אולי.
למשהו שהוא טבעי, לפרויקט הטבעי. היא לא יכולה לצאת מהביולוגיה שלה. לעומת זאת, אדם צריך להשקיע מחשבה, איך אני הופך את האדמה המקוללת הזאת, לאדמה שתיתן לי לחם, וכאן מתחילה התרבות האנושית, כאן מתחילה ההיסטוריה.
בואי ניקח את זה לימינו, האישה צריכה לעשות ילדים, והוא יכול לבחור איך לעבוד קשה, באיזה מקצוע, כמה להרוויח, מתי ללכת, מתי לחזור, בינתיים היא עושה עוד ילדים.
ככה זה מתחיל וככה זה נמשך.
כן.
בעצם כך נבראה המערכת הפטריארכלית, שקובעת שהגבר הוא הבעלים של האישה, שיהודה ללדת ילדים, בעצם לייצר לו יורש, שיעשה לו שם ושארית.
וכדי לתקוע מסמר האחרון בהגדרות האלה, הוא גם נותן לה את השם.
ושוב הוא נותן לה את השם.
שוב הוא נותן לה את השם.
בפעם השנייה, הוא מכנה אותה, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. זאת אומרת, אתה אומר מסמר נוסף, הוא מגדיר בעצם את המהות הביולוגית שלה, זאת אומרת, היא זו שנותנת, לכאורה מאוד מפאר אותה, תמיד גם אנשים אוהבים להגיד, מקומה של האישה מאוד טוב, היא זו שאחראית להישנות החיים, היא נותנת חיים לבני האדם.
היא מקדמת את ההתפתחות האנושית, בלעדיה לא יהיו עוד אדמים
אדם.
וחוות, כן?
אבל זה תפקיד ביולוגי, זה לא הפרויקט התרבותי. היא בעצם מודרת מהפרויקט התרבותי. השם שלה הוא זה שמגדיר בעצם את מוגבלות הקיום שלה. היא אישה, היא כפופה לאיש מצד אחד, והיא חווה, היא זו שנותנת חיים לבני האדם. זהו, כאן תם התפקיד שלה, אמנם לתת חיים זה תפקיד מאוד חשוב, אבל זה תפקיד ביולוגי.
מוגבל.
כמו שבסיינפלד אמרו פעם, כל אחד יכול,
כן,
כל אחד יכול,
כל יכול לקחת הזמנה.
להביא, כן. ללדת ילדים, אין כן. בזה שום דבר מיוחד. לעומת זאת הגבר יצטרך להילחם באדמה, ולייצר בעצם את התרבות.
וכנראה שבגלל זה, מעמדן של הנשים העקרות, כל כך מודגש בתנך, כי אם היא לא יכולה ללדת,
נכון.
אז היא פשוט ליטרלי כלום.
נכון, נכון. היא אישה שנכשלה...
בתפקודה.
כשלה בתפקידה.
כן.
ולכן היא באמת גורלה...
כי אם הגבר הוא לא צייד, אז הוא יכול להיות חקלאי, עיקר. ואם הוא לא עיקר, הוא יכול להיות אולי רועה צון. ואם הוא לא רועה צון, אז הוא יכול אולי לעבוד בעבודת כפיים. אם היא לא יכולה להוליד ילדים, אז מה צריך אותה?
היא באמת, מצבה הוא טרגי. ובאמת, הסיפורים הבאים שלא נעסוק בהם, מתארים את התרבות האנושית. איך מתחילה התרבות האנושית? מנוודות, כולם גברים. בוני הערים, הם מוסיקאים, כל השלבים האלה בהתפתחות האנושית, הם התפתחות שנובעת מהצורך של האדם להוציא לחם מהאדמה. העונש שלו הוא בעצם ברכה מאוד מאוד גדולה. לסיכום אפשר לומר שכבר פרויד...
שהוא גם גבר אגב, וגם ביצירה תרבותית, כן?
נכון. קבע שהביולוגיה היא גורל... וגורלה של האישה הוא הנחיתות החברתית שלה, היא בעצם תוצר של הביולוגיה שלה, וזה הגורל שלה, זה הייעוד שלה. ניתן לראות, ראינו, איך שהטקסט המקראי, המכונן, הוא זה שמייצר את המבנה המגדרי, והוא מחנך לאורך כל ההיסטוריה למחשבה המגדרית, מסורתית, שלפי המבנה המגדר הוא גזרת האל, עונש, טבע, שלא ניתן להתווכח עליה. מי יכול להתווכח עם אלוהים?
ככה זה.
ככה זה, זו כן. דרכו של עולם. והראשונה שניסתה להתווכח, אתה אמרת אולי הפמיניסטית הראשונה, ואני מתחילה להשתכנע שאולי כן. באמת כך, שמרדה בעצם בסמכות הזאת, בסמכות הפטריארכלית העליונה, נהנשה באלימות ובאכזריות, והורדה מתפקיד של עזר.
שזה לא כל כך טוב, אבל זה גם לא כל כך נורא.
היא ידעה למנף את התפקיד הזה. לתפקיד של עבד האוהב את אדוניו. בסופו של דבר היא עבד האוהב את אדוניו, כפי שנאמר, אלישך תשוקתך והוא ימשול בך.
סיפור גן העדן מראה את היחסים התמימים וההרמונים השוויוניים לפני אכילה מפרי עץ הדעת, ואת חורבנם לאחר האכילה מפרי עץ הדעת. האישה שמרדה חרצה בעיקר את גורלה וגם את גורלן. לאחר העונש שקבע את השיטה הפטריארכלית, האם אפשר לדבר על אהבה? אז אהוד מנור, עוד יוצר גבר, ניסיתי במקומות אחרים אבל הוא פשוט טוב. לא דיברנו עד על אהבה ולא ירדנו אל סופה. אין דבר, הלחם לא יחסר מחר, אז בוא ושים ראשך על קר.
כן, זאת באמת שאלה, אם אפשר לדבר בכלל על אהבה, במערכת כל כך לא שוויונית, האם אפשר לדבר על אהבה, כאשר יש לנו בעצם מערכת יחסים של אדון ועבד, האם יש דבר כזה, עבד אוהב את אדוניו?
שאלה מצוינת, וננסה לענות עליה בשני הפרקים הבאים שלנו, נדבר על אהבה של אישה לגבר, ועל אהבתו של גבר לאישה. אז עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה רבה לך, דוקטור אהובה אשמן מאוניברסיטת תל אביב. שאגב, זה ההזדמנות לספר למאזינים, בעיקר אולי הצעירים שלנו, על בגרות בתנ"ך בהוצאת אנקורי שכתבת. שם יש הרחבות לרבים מהדברים שדיברנו בפרקים האחרונים ובפרקים שעוד נדבר. תודה לך שוב. כל הפרקים של עושים תנ"ך באתר הבית שלנו, runlevy.com/עושים-תנ"ך, וכמובן באפליקציית רשת עושים היסטוריה. בפייסבוק אתם מוזמנים לחפש את דף עושים היסטוריה, לתת לנו לייק, לעשות שר לפרקים. אנחנו מזמינים אתכם גם לקבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק, שהיא כבר קבוצת הבית שלנו. שם תוכלו לשוחח איתנו, לשאול שאלות, לדון בפרקים האחרונים ועוד ועוד. תודה לצוות שלנו, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, אביב שם טוב, מנהל המחירות, שרה סילבצקי על הקהילות, ודניאל זיסמן, העורכת והמפיקה של התוכנית. אני אותם שטיינמן, שוב תודה רבה, דוקטור אהובה אשמן.
תודה.
נתראה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.